אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך א', בעמוד 12, את מאמר מטרת החברה ב'. ניתן למצוא את חומר הלימוד באתר קבלה לעם, kab.co.il. ניתן גם לשאול שם שאלות. שאלות נבחרות יישאלו במהלך השיעור. ספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 12, מאמר מטרת החברה ב'.
אנחנו רואים שחוזרים לאותם מאמרים כל הזמן, שלא יכולים בלעדיהם. וזה טוב, זה סימן טוב, שבאמת מקום המימוש של, של כל התוכניות שלנו, זה בתוך חברה, מהאיכות, הקשר בינינו תלוי איך אנחנו נגלה בתוך הקשר הזה, את המקור שלו, את הבורא. שהוא מסדר את זה. זאת אומרת, מאור המחזיר למוטף מגיע, מסדר לנו לפי הלחץ, בקשה, לפי דרישה שלנו, את הקשר הנכון, ואחר כך בתוך קשר הזה מתגלה. אם השם לא יבנה בית, ודאי שיבנה. אם אנחנו נדרוש, נרצה, אז שבים עליו בו, שאנחנו צריכים לעמול בו, לתת כל ההגיעה הנדרשת, והוא האור המקיף, מה שנקרא, הוא השם גומר בידי. כך אנחנו לכן רואים בקשר בינינו אותו המקום שהבורא מתגלה בו, ושם אנחנו מגלים כל ה... ספירות, עולמות, פרצופים, צורות הקשר שונות, הכל מה שחומת הקבלה מדברת על זה. סך הכל מדברת על מה אנחנו מגלים בקשר בינינו, עד שהקשר הזה הוא מגיע למימדים אינסוף. אין גבול, אין הגבלה. נו, אז בוא נראה איך נתקדם לקראת זה.
מטרת החברה ב'. היות שהאדם נברא עם כלי שנקרא אהבה עצמית, ובמקום שאדם אינו רואה שמפעולה תצא משהו לתועלת עצמו, אין לו חומרי דלק להגיעה לעשות תנועה קלה.
זאת אומרת, אותה נטייה לעשות הכל לתועלת עצמו היא נקראת האגו. זה הכוח המשיכה שיש בנו, ואותו אנחנו חייבים לממש כל הזמן, כל הזמן, בכל רגע, בתת הכרה, בהכרה, בכמה שאנחנו נפעלים ומפעילים בנוסף למה שנפעלים את הכוח הזה. הכל גם בתת הכרה ובהכרה שלנו, במעמד שלנו, הכל שולט רק אותו הכוח. עכשיו השאלה, איך אנחנו יכולים, על ידי המאמצים שלנו, הקרתיים, להגיע למצב שהמאור המחזיר למוטף יעזור לנו במאמצים האלו שלנו, לבטל את הרצון לקבל שלנו לעצמו בהכרה, ואפילו ללא הכרה, שאפילו בתת הכרה שלנו הוא לא יהיה קיים. כן.
ובלי ביטול אהבה עצמית, אי אפשר להגיע לידי דבקות בהשם, שהוא עניין השתוות הצורה. והיות שזה נגד הטבע שלנו, לכן צריכים חברה, שיהיו כולם כוח גדול, שנוכל לעבוד ביחד, לבטל הרצון לקבל, שהוא נקרא רע, מטעם שהוא המונע להגיע למטרה, שבשבילה נברא האדם.
זאת אומרת, יש לנו כמה דברים, לבטל את עצמו, רצון לקבל לעצמו, ולהפוך אותו שצורתו תהיה כרצון להשפיע, כמו רצון להשפיע, על ידי כוונה שהיא דווקא משתנה לעצמו לטובת האדם, כביכול לטובת האדם, כן? לטובת הזר, חבר או בורא, שעל ידי שינוי הזה אנחנו מגיעים להשתוות הצורה, לנותן. וכשמגיעים לנותן בהשתוות הצורה, ההשגה, המגע עם הנותן, היא נקראת דביקות. שהיא לא לפי המעשה, אלא לפי הכוונה. וכאן השאלה הראשונה. מצד הבורא יש המעשה, השפעה. מצד הנברא ישנה הכוונה להגיע גם כן להשפיע לבורא, אבל רק בכוונה. במעשה אנחנו לא מסוגלים לעשות שום דבר. אני לא יכול לתת לבורא. כן? וכאן השאלה, איך הכוונה שלי על מנת להשפיע היא שווה לפעולת הבורא להשפיע. בבקשה.
איך הכוונה שלי על מנת להשפיע היא שווה לפעולת הבורא להשפיע? כי לי אין יכולת לבצע פעולה על מנת להשפיע. אני לא בעל הבית על הרצון שלי, אבל כן יכול לדרוש שינוי הכוונה, ובזה להידמות לבורא שהוא כולו תכונת ההשפעה. אז זה הופך להיות אותו דבר בעצם.
כן, הטבע שלי הוא, הטבע שלנו לא משתנה, הנאה, הוא נשאר רצון ליהנות. השאלה ממה אני נהנה, האם מזה שאני מענה לעצמי או מזה שאני מענה לבורא?
אז מה שנשאר לנו זה להגיע לאותה דרישה ליהנות לבורא.
השוויון פה הוא באמת בכוונה. אצל הפורא זה כאילו בא כמשפיע, אבל הצורה שבה אנחנו מקבלים את השפע שלו עם כוונה נכונה הופך אותנו בעצם לעושים אותה פעולה של נתינה. אמנם הוא נותן משהו ואנחנו מקבלים משהו, אבל המהות של זה היא שווה, שנינו בהשפעה בכוונה.
כן, ההשתוות היא צורה. בחומר אין שתי פריטים זהים, אין שני אנשים זהים, אין על חומר של הבורא, אנחנו לא יכולים להגיד כלום, בכלל יש דבר כזה. הדבר היחידי שאפשר להשוות זה את אותה כוונה, יחס של אהבה הדדית, זה סוג מסוים של השתוות.
כן, נחזור על מה שאמרו החברים. ההשתוות הצורה שלנו היא כמו שהתינוק מדביק את עצמו לאימא. הוא לא מדביק את עצמו בזה שהוא, בעולם שלנו זה לא ככה, אבל בזה שרוצה לעשות לנחת רוח, בזה שרוצה להטיב לה, וזה בכוונה, כי במעשה אין לו מה להטיב לה. זה הכל משחק של מעשה מול העליון, מול כוונה של התחתון.
כן, ודווקא בגלל הפער בין הכוונה הראשונית שהיא בעל מנת לקבל, שאיתה הוא נברא, לבין הכוונה שהוא רוכש, זאת אומרת במאמץ, מבקש, רוצה, אז נותן תוקף לאותה כוונה כמו מעשה, ממש.
הפתח, הצוהר לזה, זה ככה עלה לי עכשיו בראש, שזה בעצם מצד הנברא, זה הפעולה האקטיבית שלו היא בעצם להתבטל כלפי אותו בורא, שגם לא מרגיש אותו ולא יודע כלפי מה להתבטל, ואז באמת יוצא שרק על ידי זה שאנחנו עושים את אותה פעולת ביטול אחד כלפי השני, אפשר בעצם להגיע לאיזושהי השתוות צורה לבורא.
כן, הפקטור הזה של אהבה עצמית והביטול של זה וההחלפה של החומר דלק, מה מפעיל את הנברא, זה הפעולה של הנברא להשתוות לבורא, כי הוא מפסיק להיות הופכי לו בהכל, אלא ההופכיות נשארת ברצון, אבל מוצאים דרך איך לעשות אותה פעולה בכל זאת. זה הטריק הגדול של הבריאה, איך שהכל מסודר.
יש רבה שפתח פה את המאמר בלהדגיש כמה הטבע של האדם הוא חד וברור כרצון לקבל
כרעצמי. אנחנו ממשיכים בפסקה שלישית. לכן צריכה החברה להיות כלולה מיחידים, שכולם בדעה אחת שצריכים להגיע לזה. אז מכל היחידים נעשה כוח גדול אחד שיכול להילחם עם עצמו, מטעם שכל אחד כלול מכולם. נמצא שכל אחד הוא מיוסד על רצון גדול שהוא רוצה להגיע למטרה.
למה חברה צריכה מלכתחילה להיות כלולה מיחידים? שיהיה אחד. כן? אלה צריכים להיות יחידים שיתחברו כאחד. כן? ואז כל אחד יהיה כלול מכולם ויהיה לו רצון גדול. שיהיה רצון גדול ככה, בלי לחלק אותם לעשרה. למה? תחילת המשפט. למה? לכן צריכה החברה להיות כלולה מיחידים. לכן. שיהיה כאחד. מה תועדת מזה שאנחנו קטנים, יחידים, שמתחברים יחד?
זה כמו שאין אהבה בלי שנאה, רק מתוך זה שעדיין יש יחידים, שכל אחד עדיין מרגיש את עצמו במשהו כיחיד, אבל מעל זה מרגישים הרגשה של אחד, מעל כל הפערים בין היחידים, מזה יכול להיות כלי לגילוי הבורא, שיש שני הפכים, שני קווים שאפשר ביניהם להתגלות קו האמצעי.
כן, ככה זה בדיוק גם בעבודה של האדם בחברה, כי אחרת איך הוא היה מכוון את עצמו לאותה כוונה בעל מנת להשפיע, כלפי מי, כלפי מה. רק אם יש לו יחידים שהם שווים כלפיו, שלכאורה לא מחייבים אותו, לא לוחצים עליו בשום דבר את הטבע שלו, להפך, יש לו אפילו התנגדות ורתיעה טבעית מהם. אם על פני זה הוא עושה מאמץ לביטול של הכוונה הטבעית הזאת, אז בזה הוא יכול באמת בצורה נקייה לרכוש את הכוונת ההשפעה.
ובשביל שיהיה לו בכלל כוח לפעול כלפי אותה פעולה, כלפי אותה עבודה מול החברים שהוא מבין שצריכה להיעשות, הוא צריך את התוספת הכוח הזאת, כאילו מכל אחד הוא צריך לראות שחברים גם עוסקים בזה וצריכים להתחבר סביב זה, כי מתוך עצמו אין לו כוח. אם היה לו כוח כאילו מתוך עצמו, אז בעצם כאילו לא רואה איפה יש פה איזה עבודה כלפי הנברא, אם הוא ככה היה מקבל איזה כוח בילדי אין לעבוד בזה.
שיש הסתרה שהבורא לא יכול להתגלות, אז הוא חייב כאילו לשלוח נציגים, איזשהו סוג של מציאות שהנברא יכול לקלוט בלי שזה פוגע בו. והמציאות הזאת צריכה להיות מורכבת מחלקים שונים, כי אולי הבורא רוצה שכשאנחנו משפיעים יהיה לנו המון המון הבחנות לגבי זה, שקודם כל יהיה לנו משהו חיצוני לנו שאנחנו נוכל לתקשר איתו, וגם שיהיה המון מאלה, המון המון פרטים של זה, כי ככה אנחנו בונים הבחנות מאוד מדויקות, וככה בסוף אפשר להגיע להרגשת הגוף האחד הזה וההשפעה מלאה.
גם אני חשבתי על החברה כאמצעי לגילוי הבורא, יש בורא יחיד שברא הרבה יחידים שכל אחד הוא ייחודי במשהו ושונה מאחר ודווקא בקשר שמתגלה בין הייחודיים האלה מתגלה הרב הגדלות של הבורא ככוח מאחד שהוא פועל על פני הבדלים גדולים ורבים
כן, וככל שמתקדמים, הייחודיות של כל אחד יותר עולה, יותר דעתן, יותר מצד אחד האינדיבידואליות שלו באה לידי ביטוי, ומצד שני מעל זה צריך לבקש את החיבור ולהתעלות מעל כל ההבדלים האלה. זה כל הדרך שלנו, שאנחנו תמיד, מצד אחד מגבירים לנו את האגו, מגבירים לנו את הרצון לקבל את הפירוד, את הייחודיות, ובדיוק בזה צריך להשתמש כדי להגיע לחיבור. אם עושים את זה נכון, זה הכל אמצעי בדיוק בשביל להגיע למטרה.
אנחנו ממשיכים. ובכדי שתהיה התקללות אחד מהשני, אז כל אחד צריך לבטל את עצמו נגד השני.
בשמה אנחנו צריכים לעשות התקללות? מה הסוד של התקללות? שכל אחד נפרד, כל אחד חייב להתחבר לשני, ובצורה כזאת שיהיה התקללות ביניהם. מה הרווח? זאת אומרת, יש לנו רצון, אנחנו שוברים אותו לחלקים, גם כן שאלה איך זה, ואז כל החלקים האלה מתחילים להתחבר בחזרה, אבל החיבור בחזרה הוא לא החיבור הראשון, כמו שהיה קודם לפני השבירה. הוא כבר נקרא התקללות. זאת אומרת, נשארים רצונות נפרדים במשהו, ויש ביניהם חיבור מיוחד שנקרא התקללות. זאת אומרת, שהם לא מאחים, איך להגיד, מתחים, כן? כך שנעשים אחד. אלה החיבור מיוחד יש ביניהם. שהם נכללים בלבד. ויש בזה תוספת. תוספת גדולה. מה הוא אומר? ובכדי שהיא התקללות אחד מהשני, אז כל אחד צריך לבטל את עצמו נגד השני. זאת אומרת, האגו נשאר. ובמידה שהוא יכול לבטל את עצמו כלפי השני, אז הוא נכלל מהשני. זאת אומרת, כל התכונות, כל התכונות נגודיות, כן, השוני שביניהם הוא נשאר. ובחיבור ביניהם עכשיו, הם מוסיפים את השוני הזה אחד לשני. תקרא שוב.
ובכדי שתהיה התקללות אחד מהשני, אז כל אחד צריך לבטל את עצמו נגד השני. וזהו על ידי זה שכל אחד רואה מעלות חברו ולא חסרונו.
כשאני מסתכל על החבר וכל מה שיש בו, אני חייב להתקלל מזה. מהכל. זאת אומרת, דברים שיש בו, הם חייבים להיות נעימים בי. לי. אני חייב לרצות אותם, להתקלל מהם, מכל מה שאנחנו רואים אחד בשני. איזה עבודה זאת? כי בדרך כלל אנחנו מבטלים תכונות שבשני. אנחנו ממש בתת הכרה מלכתחילה עושים ביקורת על התכונות הזולת. וכאן אני צריך להעלות אותם עד כדי כך בחשיבות שאני ארצה שיהיה לי את זה. שאני אכלול אותם בי. כן? איך אני יכול כך לראות את החבר? אז אני צריך חברה שהיא כל הזמן תפרסם לי את החבר כמשהו מיוחד מאוד. שזה פשוט שעל ידי שאני נכלל ממנו, אני מגיע מ-0 ל-100%. הלאה.
אבל מי שחושב שהוא קצת גבוה מהחברים, כבר הוא לא יכול להתאחד עמהם.
זאת אומרת, לא יכול להתקלל מהם. ואם לא יכול להתקלל מהם, לא יהיה לו כלי לגילוי הבורא. הלאה.
וכמו כן, בעת ההתאספות, צריכים להיות רציניים בכדי לא לצאת מהכוונה, שעל הכוונה זו נתאספו.
כדי להתקלל זה מזה. אז צריכים כל הזמן לחשוב על זה. איך אני רוצה כל מה שיש בחבר, שיהיה בי. ממש מוכן לשתות אותו. וכל מה שאני רואה שזה ההפך, זה בגלל האגו שלי. שאני אבטל את היחס השלילי, והכל מה שיש בי חבר, אני אשאוף לתוכי, כן, שזה, שהם, הם יהיו ההבחנות, התכונות, הפנימיות שלי. שבעצם שאני מבטל את עצמי כדי לקלוט את החברים בי, אני מפנה להם מקום על ידי ביטול שלי, ביטול עצמי, ושואף מתוכם כל מה שיש בהם. אני פתאום מגלה שמה שיש בהם אלו תכונות רוחניות שהיו נראים לי בכל מיני צורות ההפוכים מרוחניות בגלל האגו שלי. ואז אני מקבל לתוכי תכונות שבהם אני יכול להיות אחר כך דבוק עם הבורא. כן, בבקשה.
ומטעם עצני הלכת, שזה עניין גדול מאוד, היו רגילים להראות מבחוץ שהוא לא רציני. אבל באמת בתוך ליבם היה אש בוערת.
זאת אומרת, היו עושים עוד משחק נוסף, לא מראים אחד לשני ולא מדברים ודאי, שזה מאוד חשוב לראות כל אחד כגדול, אלא אפילו היו מזלזלים כביכול. טוב, זה לגדולים. בינתיים אנחנו עוד לא בזה. אבל?
אבל לאנשים קטנים, על כל פנים, בעת האסיפה, צריכים להיזהר, לא להמשיך אחרי דיבורים ומעשים שלא מביאים את המטרה שהתאספו, שהוא שעל ידי זה צריכים להגיע לדבקות השם.
כי שמיעה מביאה לי בעצם, מקלקלת אותי. מה שאני שומע, אני לא יכול להתמודד עם זה, והולך אחר זה. לכן אנחנו לא מדברים נגד הרוחניות, לא מוסיפים קושי מאיתנו, כן? מהחיצוניות שלנו. אלה הולכים בהתלהבות, בחיבור, מדברים על זה, כמו ילדים קטנים שחשוב לנו מאוד להתפעל כך. אבל אחר כך יכול להיות שנוכל להגיע למצב שדווקא ההפך, כדי גם כן בשמאל ובימין לעבוד יחד, אנחנו נוכל גם בעצמנו להביא את עצמנו לאהביות נוספת, לקושיות, לבעיות, שזה יהיה כאתגר. כן.
רק בזמן שנמצאים לא עם החברים, אז יותר טוב שלא להראות לחוץ את הכוונה שיש בליבם, ולהיות בחיצוניות כמו כולם, שזה סוד, ועצנה לכת עם השם אלוקיך.
זה בעיה גדולה מאוד, שעד כמה שנראה לאדם שהוא נמצא בדיבור פנימי שלו עם הבורא, אמת שזה עוד רחוק. הוא צריך עוד לנקות את הכוונות שלו הפנימיות, ומתי הוא, איך הוא מנקיע אותם, מתי שמעביר אותם דרך המסננת, דרך פילטר כזה מיוחד, שהוא מחלק את עצמו לשני חצאים. משחק כאילו ההפך מהמטרה, ולמעלה מזה הוא עושה מאמצים בעד המטרה. אז כשהוא בונה את שני החלקים האלו, כאילו בעצמו בונה התנגדות למטרה, כאילו לא רוצה, ואחר כך למעלה מזה בונה משיכה למטרה, אז זה עוזר לו להבין איך בדיוק להתייחס לעניין הדבקות. כי זה יש לנו אפילו בעולם הזה, בטכניקה, בכל מקום. אם אנחנו רוצים לאתר איזה תופעה, אז התופעה הזאת היא, אנחנו צריכים לבנות בה, בתוך המכשיר שלנו, בתוכנו, כל ההבחנות בעד ונגד. לבנות בפנים, בתוכנו, את התבנית. גם של הפעולות ניגודיות. ואז מעבר אליהם, אנחנו כבר מנגד, מעל הניגודים, אנחנו בונים את היחס הנכון. אין לי מילים כל כך. אולי אתם תמצאו. בואו תנסו. זאת אומרת, למה אנחנו צריכים לעסוק בהצנעת לכת ביחס שלנו לבורא? אפילו ביחס שלנו לחברים. מה זה מוסיף לנו? בבקשה.
האמת שלא לגמרי הבנתי את ה... כאילו מה זה אומר שהאדם צריך להוסיף התנגדות ל... מצד אחד התנגדות למטרה, זה... זה לא אדם מוסיף, זה מוסיפים לו מלמעלה, זה בא מעצמו. אז כאילו את החלק הזה עוד לא מה שהצלחתי להבין. זה שחייבים את שני הצדדים זה ברור, שאחרי השמאל כנגד הימין רק בזה אפשר לבנות קו האמצעי. אני לא מצליח לתפוס את מה זה נקרא שהאדם מעצמו מוסיף התנגדות, כאילו לא... לא ברור לי.
אנחנו רואים את זה נגיד בדוגמה, אפילו בחינוך, שאדם הוא חייב לעבור, להיות כלול מחוויות שליליות, ולא משנה כמה הטבע לא מדלג על אף גילוי שלילי כזה, שחייבים לעבור דרך הגילויים השליליים כדי שיהיה אדם שלם בעל ניסיון שיש לו, יש לו יכולת לקבוע יחס נכון לגבי איזושהי תופעה, הוא חייב להתקלל ברע.
אנחנו מדברים על הצנע לכת שצריך להיות בינינו, כן? לא בין, בינינו לחברה חיצונית, כן? אולי מטעם זה שאם אנחנו עוסקים בעצנה לכת, גם לא ברור כל כך מה זה, זה כאילו בעצם מראים אחד לשני שבעצם הבורא פועל דרך כל אחד מאיתנו, כי אם אחרת, כאילו אני חושב על צורה הפוכה, זה כאילו שאני עושה ואני משפיע ואני ואין
פה כאילו אנחנו בונים בתוכנו מערכת שהיא גם היצר הרע וגם היצר הטוב, ואנחנו משתמשים בשניהם. שבניתי גם כוח השלילי כביכול וגם כוח יהודי שבצורה החיצונה אני מראה את הזלזול כביכול תחייה וליחד עם זה אני מפתח יחס יותר פנימי שזה ההתקרבות חיבור חיבה אני עושה את זה בכוונה מטעם ששני כוחות האלה הם יהיו בידיי בידיי כן? שאני אפילו אקדים ליצר הרע שלי ויעשה איזשהו פעולות כאילו שהם תחייה לא רוצה רוחניות לא רוצה התקרבות לא אוהב חברים וכן הלאה אבל בצורה שאני מבקר את זה וכך אני מתייחס אליהם כאילו ואז מעל זה אני מפעיל את היחס הנכון הטוב אז שניהם נמצאים בתוכי אני בונה בין שתי קווים כן? ואז אני מבין את הטבע יותר והיא נמצאת בידיי אבל זה כבר זה גם כן אתם יכולים לבדוק את זה בין בני זוג זה עוזר אם אנחנו יכולים בצורה כזאת כי בכל זאת כל אחד הוא אגואיסט כן? אם אנחנו יכולים בצורה כזאת להתייחס זה לזה כן? שכל אחד גם עושה משהו מצד כביכול רע ומצד הטוב אנחנו בזה שולטים על שני צורות שיכולות להתגלות בינינו גם תחייה גם משיכה העיקר זה שליטה בשניהם כי אנחנו מתקדמים על ידי שתי רגליים כן? ברור, אני לא שומע. ממש לא? מה מוסיף לאדם שהוא גם אוהב את הבורא ביצר הרע, בשני יצריך? מה מוסיף לו את זה? איך הוא מגיע לזה שהוא הופך את היצר הרע גם כן ליצר הטוב? הוא צריך להתקלל מיצר הרע. הוא צריך בשלבים, בפרוסות, להפוך אותו ליצר הטוב. מה זה להפוך? לבנות מעליו בצורה הפוכה את היצר הטוב. הוא עושה כאילו דאבל לב. נמשיך.
שוב, רק בזמן שנמצאים לא עם החברים, אז יותר טוב שלא להראות לחוץ את הכוונה שיש בליבם, ולהיות בחיצוניות כמו כולם, שזה סוד והצנע לכת עם השם אלוקיך. הגם שיש על זה פירושים יותר גבוהים, אבל הפירוש הפשוט הוא גם כן עניין גדול. לכן כדאי שבין החברים שמתחברים תהיה להם השתוות אחד עם השני בכדי שיוכל להיבטל אחד לפני השני והחברה צריכה להיות שמירה יתרה שלא ייכנס בתוכם עניין של קלות ראש משום שקלות ראש הורס את הכל
מה ההבדל בין לעשות משחק כמו שהוא אמר וקלות ראש בבקשה תדברו תמצאו מילים הבחנות
ההבדל הוא האם זה בשליטתי או לא בשליטתי אם אני עושה משחק שהוא כנגד היצר הרע אז אני זה כמו מישהו שהוא הפסיק לאשן ועכשיו הוא חזר לאשן בשליטתו נגיד סיגריה ביום אז הוא שולט בזה עכשיו נגיד שזה ככה, יש מצבים גם כאלה. עכשיו, הוא מחליט שאני שולט בזה, ואז הוא פותח את היצר הרע כאילו, וזה בשליטתו. מה שקודם הוא לא שלט בזה, הסיגריות שלטו בו. אז ככה אותו דבר, היצר הרע, הקלות ראש, עכשיו שולט בו, ואז זה, הוא לגמרי מנועל. לעומת זאת, אחרי שהוא כובש את היצר שלו, לכן זה שלב מתקדם. רק אז הוא פותח אותו באותה התנגדות, כדי עוד יותר להגביר את האהבה.
כן, ההבדל הוא המודעות והשליטה, שבמצב הראשון של המשחק יש, הלב הוא כן בוער, הלב הוא כן חם, ואנחנו רוצים בכל, וכנגדו אנחנו רוצים לייצר איזשהו, נגיד אני פלוס בפנים, ואני רוצה לייצר את המינוס הזה כלפי חוץ, בשביל שיהיה את אותו הפרש פוטנציאלים. ופה מצב של קלות רוז זה שאני מינוס בפנים ואני לא עושה שום דבר כזה כנגד החוץ, אז מזה בעצם אין שום התקדמות ולהפך זה רק מושך אותך כלפי מטה.
אני משחק בשביל להביא גדלות של ההשפעה. קלות רוז יכולה להרוס את הרצינות והגדלות של ההשפעה ולהכניס איזשהו סוג של אהבה עצמית במסווה של כל מיני דברים. בסופו של דבר זה, האם הפעולה שאני עושה היא מגדילה את החשיבות של השפעה כנגד אהבה עצמית, או שאני עושה פעולה שיכולה אצל החברים או אצלי להתפרש כדווקא אהבה עצמית בסופו של דבר.
כל פעולה צריכה להיבחן לפי הכוונה שלה. הכוונה קובעת את איכות הפעולה. כשיש כוונה להגיע לחיבור, לדבקות, לגילוי הבורא, יכולים להיות סוגים שונים של פעולות, וצריכים להיות כנראה סוגים שונים של פעולות, כדי לתת מקסימום נפח לחשיבות וגם לגדלות הבורא.
למה זאת? מחשבה אחת טובה, או מחשבה אחת רעה, נקראת קלות ראש? ראש קל, מחשבה אחת, לא שניים. בבקשה.
שאלי דוגמה טובה למקודם, אבל לא משנה. למה מחשבה אחת נקראת קלות ראש? כי זה כמו מאזניים, יש לך או נדנדה.
אם משהו אחד שאין לה כנגד זה השני, נקרא קלות ראש. קל. כן? למה? יכול להיות קלות ראש מצד החיובי, ומצד קלות ראש מצד השלילי, אבל זה קלות. כן? כף אחת, על רגל אחת. בבקשה.
כי אין פה אלמנט של בחירה, לא יכולה להיות כאן בחירה חופשית, כי בחירה חופשית יכולה להיות רק בין שני דברים שווים. אם יש משהו אחד וכנגד זה אין כלום, אז זה קלות ראש, אין פה ברור, אין פה שום דבר.
כן, כמו שחברים תמיד נותנים את הדוגמה של מי שהוא היה עבריין וחזר בתשובה, זאת אומרת, נעשה אדם שהוא טוב והגון, אז לא דווקא יש יכולת באמת לשלוט, כי יש לו את שתי ההבחנות וכנגדם הוא יכול לעשות איזושהי פעולה. אבל אם הוא סתם איזשהו כזה בחור זך, טוב, או עבריין לחילופין, אז הוא לגמרי מנועל. זה הטבע שלו וזה הטבע שלו. אין לו פה איזשהו תהליך של בירור אמיתי.
קיצור, אנחנו צריכים לעבוד כנגד התנגדות תמיד. אם יש לי איזשהו כיוון מסוים בראש ובלב, אני תמיד צריך לחפש או שיראו לי את זה מלמעלה, את הדרך השנייה שכנגדה אני אעבוד. אחרת באמת אין פה שום, כאילו אתה פסיבי לגמרי ומנועל ב-100%. גם ככה אתה מנועל, אבל אין לך שום כאילו מודעות או יחס כלפי זה.
אני חייב בסופו של דבר לעבוד גם מעל הדעת, כי הדעת שלי תמיד, אם אני לא אבחן את זה כלפי הבורא או כלפי הקבוצה ויתעלה מעל הדעת שלי דווקא לדעה אחרת, אז אני תמיד אעשה חישוב לעצמי ואני לא יצא מהלופ הזה אף פעם. כדי שהראש יתפתח ולא יישאר תמיד קל כזה ומקובע, אז זה למה חייבים את משהו כנגדי.
חשבתי שיש...
אנחנו בפסקה השנייה מלמטה, שורה להיבטל. ובהחברה צריכה להיות שמירה יתרה, שלא ייכנס בתוכם עניין של קלות ראש, משום שקלות ראש הורס את הכל. אבל כנ"ל, זה צריך להיות עניין פנימי. אבל בזמן שנמצא מישהו, אם הוא אינו מחברה זו, צריכים לא להראות שום רצינות, אלא להשתוות מבחוץ עם אדם שבא עכשיו. היינו שלא לדבר מדברים רציניים, אלא מדברים שמתאימים לאדם שבא עכשיו, שהוא נקרא אורח בלתי קרו.
שאלות. אין.
פיתניה, говорит רב. Немає. Тобто все зрозуміло, так? Добре. Так, Асав.
Рав, лихора, це не речі, що він мдабер.
Асав говорить, Рав, на перший погляд, він говорить тут про щось не начебто недуховне. Він говорить, що якщо хтось не належить до цієї групи, то не треба бути занадто серйозним, а відповідати цій людині. Це також духовна гра, говорить Рав. То що ж це таке? Що це? Це коли ми внутрішньо зберігаємо наші наміри і не хочемо давати зв'язку зовнішній людині з цим, а те, що ми починаємо грати з ним на рівні цієї людини, ми включаємо її всередину себе, і після того, як включаємо, ми можемо зробити таку роботу, що наче піднімаємося над цим непроханим гостем і на більш високий рівень. Це творець влаштовує нам такі можливості, щоб ми могли проковтнути, поглинути ці перешкоди від ближнього, або так вони будуть не перешкодами, і тоді ми піднімемося на більш високий рівень і додаємо собі матерії, матеріалу. Це питання включення, коли ми розуміємо, що така можливість є в нас, і тоді ми повинні прийняти її, поглинути її, абсорбувати цю людину, увібрати в себе. Так? Асав говорить, так що це, що те, що він пише, це непроханий гість. Те, що ми не хочемо, ми не спрямовували себе, ми не налаштовували себе, не наближалися до нього в наших рішеннях, за нашим рішенням до того, що Творець от надсилає нас у вигляді цієї людини, то ми приймаємо її в такому вигляді, що ми опускаємо донизу нашу духовну роботу, не начебто роботу в єднанні, і йдемо разом з ним, з цією людиною. Ми вбираємо його в себе, поглинаємо його наміри і бажання, щоб потім працювати з цим. Треба бачити, що нема нікого крім нього, і що все це приходить у групу відповідно до потреби, те, що група повинна просуватися, і ми не дуже усвідомлюємо цей процес. Але якщо є, це і називається незваний гість, але ми повинні прийняти його, тому що це Творець прислав його. Товариш говорить, продовжуючи те, що сказано товаришами, щодо з приводу незваного гостя, я хотів би запитати незваний гість те, що на нашому шляху все ж таки, або незваний гость це я маленький, який приходжу до велику десятку, від десятку великих кабалістів, і не дуже їм відповідаю. Не зовсім, говорить Рав, ми і так в десятці не дуже дорівнюємо один одному, так що це не питання ось величини осягнення або підготовки, або тому що і стани наші дуже відрізняються один від одного, а непроханий гість називається те, що в нього немає з нашого напрямку абсолютно нічого. Він абсолютно не хоче прийти, немає в нього і наміру прийти до віддачі і доєднання, тому що і таким чином він додає нам тільки матеріальне бажання отримувати, і ми повинні прийняти його. Це робота. Не те, що ми повинні, коли ми збираємося, прийшов хтось зайвий, прийшов з нами, і ми його не проганяємо, не наче, що це він раптом прийшов і тут впливає на нас добрих своїми недобрими речами, це з одного боку. Або в якому вигляді ми приймаємо його? Ми приймаємо його як додаток до нашого его, яке нам посилає для роботи. Тобто це не втрачається і час не проходить просто так. Зрозуміло?
Галут Рош,
товариш питає. Калут Рош в перекладі на російський це легка голова в російською буквально. І ваші пояснення зараз, ну, легковажність це, ну, як нехтування те, що ми розуміли досі, а ваші пояснення трохи вводять у ступор. Ви можете пояснити, що таке легковажність? Легковажність – це нехтування метою створіння. Це дуже просто, немає іншого пояснення в цьому. Це і називається легковажність, можна сказати іншим чином, як ми говорили колись, що легким називається, коли є в мене тільки одна думка, а не дві, навіть з доброго боку, якщо я не базуюся на злі, якщо не спираюся на зло, то це називається легким або легковажним. Як ми говорили про скромність, про підкорення себе, то легковажність може бути і з боку зла, і з боку добра. І людина є в неї не начебто таке однобоке ставлення до життя, то він називається легковажним або непроханим гостем. Нам завжди треба намагатися так, щоб завжди було два боки, дві прояви, тому що все просування починається таки з лівого боку, з лівої сторони. Просуваємося у правій лінії, але рух починається з лівого боку. З лівої лінії, і так намагайтесь зробити, будувати всі стосунки між подружжями і так далі. В житті повинно бути два. Якщо є щось одне і немає другого в рівній мірі до нього, коли обидва з'єднуються в середній лінії, в середній третині тіферет, якщо такого немає, то це ознака того, що це робота не повна, не досконала, навіть коли права вона більше за ліву, вона повинна покривати ліву, але ж таким чином, щоб в такій мірі, що вона показує цим двом лініям доповнення. І довершеність. І повинна бути і нехтування, і з'єднуючи їх, то вони, ми з'єднуємо в середній лінії, це називається, долаємо ці протиріччя, і це називається чоловік, гевер, тобто мужчина, який долає від слова «мідгабер», «гевер», долає. І не те, що потім світанок пробуджує мене, а я пробуджую світанок, я пробуджую хісарон, і тоді я працюю, і не важливо вже, що відбудеться на моєму шляху, бо я визначаю ці свої кроки як у правій, так і в лівій лінії. Але ж треба прискорювати, щоб це відбувалося швидше, те, що сходить нам згори, але ж в обох лініях. Ого, ого, що у вас сьогодні? Ні, почекай. Добре, тут старі ветерани. Хто там був? Доброго ранку, говорить товариш, як мені зберегти, щоб не падати в легковажність, які поради ви можете дати? Рав говорить, щоразу ти намагаєшся контролювати, перевіряти, що я думав про товаришів, і щоб це було справжнім, а не затушовувати свої ставлення, не замазувати їх так, щоб не видно було. Не затушовувати своє критичне ставлення до них, але ж ти повинен поступово розкривати всю свою критику щодо них, і над цим зразу ж негайно ти повинен покривати це наміром заради віддачі. Ну, так, як ти ставишся до своєї улюбленої дитинки, є різні в нього там властивості, схильності, і так ти ставишся і до товариша, незважаючи на все, ти все ж таки любиш його, і те, що в нього здається негативним, ти все ж таки любиш його, і це те, що відбувається з нами в наших стосунках. О, я розкрив в ньому або в ній якісь такі прояви, які не знав їх раніше. Ну, то що, що не знав раніше, то що я вже не можу жити з цим. Але все залежить від того, як я компенсую, зрозуміло, всі мої думки, всі ми погані, немає нічого доброго ні в кому з нас, але все залежить від того, як я використовую цей негатив, і за рахунок цього я вибудовую позитив. В цьому полягає наша робота. Товариш питає, це не зв'язано з характером наших бесід, коли ми розмов, коли ми зустрічаємося, ну не семінарі, а в якійсь поїздці, зустрічаємо десь, зустрічаємось без чітких вказівок, наприклад, 2 години їдемо кудись в авто. То як нам вберегтися, щоб не впасти у легковажність? Я не знаю, говорить Рав. Я бачив по Рабашу, що він увесь час намагався бути поряд з книгами. В ті часи не було різних цих електронних іграшок, що ти можеш там слухати щось, і навіть пісні не можна було слухати. Вони не були ні записані, ні можна було завантажити, що він буде слухати свої власні уроки. Але він завжди тримав книжку, відкриває книгу, дивиться так кілька секунд, або це псалми, або це якась інша книга. Тоді вийшла книга, яку Брандвейн видав, таку брошуру «Орбагір», так? «Орбагір», «Ясне світло», в перекладі, «Світло, яке прояснює». І він видав роздрукував цю книгу, дав мені оригінал, повернув мені, і я тримав одну книгу в своєму авто, рабаш розкривав, розгортав книжку, так, читав кілька рядків, але не було такого, щоб він просто так їде дві години і більше нічого, завжди розгортає, читає, думає і перебуває начебто всередині цього речення, скільки, може, півгодини, година, або ми говоримо про щось також про це, а про що ще можна говорити? Просто дві години просто спалити своє життя, такого не було. В нього такого не було. Так, хто там ще? Будь ласка. В останньому абзаці, говорить товариш, не знаю, здається мені, тут є, може, якийсь натяк на розповсюдження, як ви зустрічаєтеся, ви говорите. Рав говорить, це не говориться про розповсюдження. Розповсюдження зрозуміло, що ми зустрічаємося з цим, але як підходити до розповсюдження, ми ще поговоримо про це, як правильно взяти від них цей додаток, а не так, щоб це було як вірусом для нас, а саме додаток з лівого боку, з лівої лінії. Але тут говориться про те, що всередині групи розкривається, проявляється, може, якась людина з'являється раптом, або взагалі якась загальна перешкода всередині групи, не як людина, а як, ну, якась інформація. І ми повинні знати, як сприймати її. Товариш говорить, тобто залишатися в внутрішній роботі. Все міститься в внутрішній роботі, говорить Рав, тому що все походить від Творця. Ще хтось? Все. Так? Добре, там хтось новенький. Ну. Один з двох. Хто у вас там? Хто там більш новенький? Не проханий гість. Може, це і згори, і знизу, чи тільки знизу? Це відноситься до більшого з'єднання? Зазвичай, коли ми... Приходить хтось з вищої ступені, що означає непроханий. Він порушує рівновагу, яка є в групі. Тобто ви бачите, що він занадто високо стоїть і відчуваєте, що він порушує рівновагу. І ще немає місця в групі, а група вона така. Як ти серед маленьких дітей, а вони граються у щось, і раптом ти заважаєш їм, втручаєшся до них, так? Я тобі скажу, що я думаю. Людина, яка дійсно висока, і якщо вона входить в таку групу, вона завжди може себе принизити і бути разом з ними, і додати їм те, що можливо. Вони не відчують, що він непроханий гість, але лише за умовами, коли вони з самого початку не можуть скасувати його, відсторонити його, тому що він великий і чужий. Скажімо, взяти його в десятку, так? Я, може, і намагатимуся, але ж, може, якась десятка, взяти мене в десятку, так? Може, якась десятка і згодиться мене прийняти, але не, щоб не ставилися до мене якось особливо, а так на рівних. Це велика робота з моєї сторони буде і велика робота з їхньої боку. Але ж бути прийнятим як рівний, це варто все ж таки. Так, що ми робитимемо далі? Ми перейдемо до наступної частини. Чи ви хочете продовжувати це? Ні. Варто перейти до наступної частини, а ви подивіться про те, що ми говорили сьогодні, продивіться цю статтю, прослухайте ще раз. Тут є такі моменти, ми будемо поглиблюватися в них. Стаття дуже глибока, маленька, але вона містить в собі.